טוב, אנחנו בפרק ד', הגענו לשורה העליונה בראש עמוד למד א', שורה העליונה למעלה למעלה, אחרי המילים אלא בגזירת הכתוב. טוב, אלא בגזירת הכתוב. אז אם כן, זה החלק האחרון של פרק כ"ד. לאחר שהתניא, סליחה? החלק האחרון האחרון של פרק כ"ד, לפני הכניסה לכ"ה. היום כ"ד. כ"ד, כ"ד. כ"ג זה החלק של התורה שלא ראית בכתורי חוחד. וכ"ד, נחזור לשם. בסדר? זה אם כן החלק האחרון של פרק כ"ד. היסוד של הפרק בהמשך לפרקים האחרונים, מפרק י"ח, שבהם התחיל התניא להסביר את המושג של קרוב מאוד, מאוד, אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. בסדר? שמאוד מתייחס אל האהבה מסופרת שיש בליבו של כל איש ואישה בישראל, שיש בכל יהודי מפני שהוא. ושבאהבה המסותרת הזאת אין בכלל חילוקים והבדלים, היא קיימת במה שאנחנו קוראים הקטן שבקטנים ומה שלנו נראה הגדול שבגדולים, וזה ירושה מאבותינו שהיו מרכבה וכו' 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 וכו'. וכיוון שהאהבה המסותרת הזאת, הדרך שלה להופיע, זה רק כאשר לא עלינו מגיעים למבחן הקשה. כי שם במבחן מסירות הנפש הרי מתגלה שמה שנראה לנו כלא קיים הוא בעצם ישן, הוא באיזו קומה נוראית, סק, לבוש, סק, קליפה, זוכרים? אבל זה בעצם המציאות הקיימת בפנים, וכשזה בא לידי ביטוי, אז זה לא בא לידי ביטוי כמו המנגנון הרגיל שנקרא כי קרוב אליך, דהיינו המנגנון שנובע מההתבוננות. שכיוון שהוא עובר על פי הכלים הנורמליים של האדם, שהם שייכים למוח, והמוח שליט בלב, וכו' וכו', אז הוא יכול להפעיל את האהבה ואת היראה, ולפעמים זה מגיע רק לאהבה ויראה שבמוח, מה שהוא קרא בלבבך לעשותו, אבל לא לכמיהה ולבערה. ועדיין הוא עדיין בתהליך, ואדם, ושם הוא הרגיע אותנו, דע לך שאתה בתהליך, גם אם זה לא בוער כאש, וגם אם זה... כאן זה הרי כמעט ולא מופיע, אבל כשזה מופיע, אז זה מופיע מפני שזה בטבע האלוקי, מושג גדול של התניא, כלומר לא בטבע ללמטה, אלא בטבע האלוקי כמו נר השם נשמת אדם, כמו האש השואפת לטבעה. אז כשזה מופיע, זה מופיע כולו, אם דחילו בתוך רחימו. זה מופיע בבערה שעל מסירות נפש כזאת, מה שנראה בדיוק הפוך, פתאום ימסור את נפשו על השם אחד, ימסור את נפשו על אני יהודי. כדי להשתמש במידע הזה, שהוא לא מידע, אלא הוא הטבע שלנו, הוא המהות, הוא האש שיש בנר, אדם צריך להיות מודע שבעצם חיבורו במצוות ובעבירות לקדוש ברוך הוא, זה אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. במובן הזה שכל מושג העבודה זרה, הופך להיות לאט לאט ממה שהוא חיצוני לי, לעצם ההנחה שיש עוד הוויה עלי אדמות מלבדו. בעצם ההנחה שהאין סוף הוא לא חלילה אין סוף באמת, כלומר שיש עוד איזושהי הוויה. בעצם ההנחה הזאת כבר מקופלת כל העבודה זרה כולה. בהבדלים כמותיים. הבדלים כמותיים בין עבודה זרה קטנה, של עבירה הכי קטנה בעולם, שנובעת מזה שהקליפה, שהאגו, שהאל זר שיש בי עדיין תופס מקום, לבין האווירה הגדולה ביותר, הפרעו, המרקוליס או הפאור, וזו הזרה הכי גדולה שיש בעולם. אבל ההבדל הופך להיות הבדל כמותי. וברגע שאני קולט שבעצם כל עבירה היא עבודה זרה, וכל פעולה של מעשה טוב היא אמונת השם, וכל המציאות היא בעצם זה לעומת זה, כמו שאנחנו קוראים כל הזמן, שני צדדים, ולא האמצע הוא שהמצאנו כל הזמן, אלא שני צדדים, ואני יכול ללכת או לסיטרא דקדושה, וכשאני חלילה נוחת לסיטרא אחרא, אני יכול לעשות משם תשובה ולחזור לסיטרא דקדושה. אבל אני צריך לדעת איפה אני נמצא. אני לא נמצא באיזשהו אמצע לא קיים. יש או בולט או בטל. המתלבט לא קיים שם. התיאור הזה שתיארנו כל הזמן, מביא את התניה בפרק כ"ד, הוא הפרק האחרון שלנו, למסקנה מאוד 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 יסודית וקשה. קראנו לה אתמול ראי. המסקנה שאומרת, אם נעמיק במה שאמרנו עוד יותר, יצא לנו דבר נורא. כשם שאתה יכול לקלוט במובן החיובי הפוזיטיבי, לאיזה דברים אתה מגיע בלימוד משפט אחד, בלימוד פסוק אחד, בפעולה חיובית אחת, במצווה אחת, אתה צריך לקלוט שכשאתה בעצם עובר את העבירה הזאת, אז אתה לא חלק מהמהלך הזה שנקרא עבודה זרה, אלא אתה הרבה יותר חמור. למה? כי העבודה הזרה הזאת לא מתכוונת למרוד בקונה. היא סתם פועלת, כי היא קליפה. היא קליפה, היא גמל. היא קליפה, היא עובדה. אבל מה שיכול אדם אחד לעשות כשהוא תפל לקליפה הזאת, זה לאין ארוך יותר גדול, כי הוא מפעיל את החוכמה ובינה ודעת ובחירה. הוא יודע את קונו, הוא מתכוון למרוד בו.
למרות שיש
לו עבוד,
אהבה
מסותרת. והאהבה מסותרת היא לא רק למרוד, אלא אהבה מסותרת הופך להיות הכלי שאיתו הוא עושה את זה. למה? כי נכנסת בו רוח שטות. ומהי רוח השטות? זה המושג אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. על זה הערכנו אתמול. והתניה לוקח את השפט הזה למקום מאוד חשוב. המשפט הזה בדרך כלל מקומם. כי מה פירוש רוח שטות? חשבתי על זה, עבדתי על זה 30 שנה, כתבתי על זה תזה. למה אתה קורא לזה רוח שטות? רוח שטות פירושו מה שמעלים את האהבה מסותרת. רוח שטות פירושו שאני פועל במנגנונים של היגיון, ולא מבין שבעצם מה שאני מעלים זה את המעל ההיגיון. כלומר, אני בא עם תזה שלמה, וזה מצוין, רק זה לא אנטיביוטיקה שעונה לצורך הזה. לכן זה רוח שטות. זה אגב הגדרה מעניינת מאוד למושג רוח שטות. כי רוח שטות באמת נשמע מעליב. לא, לא מעליב, זה הפוך. אני מתפעל מאוד מהסברה שלך, אבל זה לא קשור למה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים פה עכשיו על פיוטת הגנום. אנחנו מדברים פה עכשיו על המהות. ואתה אומר לי עכשיו בנזלת. אתה אומר שהיא מאוד כואבת. זה בכלל לא העניין. ולרוח השטות יש שני שלבים. רוח השטות היא בעצם העלמה וההסתרה, יותר טוב, היא בעצם העלמה וההסתרה את האהבה מסותרת, שזה הרוח השטות הכי גדולה בעולם. כלומר, זה כאילו אתה בא לפתור בעיות של ניתוח א' וכלי ב'. כלומר, זה בכלל לא, אתה לא נוגע במקום, אתה פותר את הבעיה הגופנית כשהבעיה היא בנשמה. לכן זה רוח שטות. זה כמו, רוח שטות זה גם מתאים לביטוי, זה מצחיק. רק חבל שהחולה מת. חוץ מזה זה מצחיק. לא נגעת בכלל בנקודה. והרוח שטות השנייה היא שכאשר אומרים לך את זה, אז אתה אומר מה בכלל הקשר. הרי רוח שטות מופיעה בניאוף. איש איש כי תסתה, אז מופיע שם בשין. ומזה לומדים שזה לא רק סטייה, אלא שטות. בסין. ואז הרוח שטות בחלק השני שלה מייצרת את הדבר הבא. וחוץ מזה, מה בכלל אתה מדמה? עבודה זרה ודאי שאני לא אעבוד. אבל זה לא מפסיק את יהודיותי. ההפך, הרי אם אתה אומר שאני יהודי בכל מקרה, אתם מבינים איך משתמשים באבו סותרת לא נכון כשלוקחים אותה לבית חולים הלא נכון. כלומר, מצד אחד מעלימים אותה, ומצד שני משתמשים בה למקום המרגיע את הדבר הלא נכון.
נשאר
ביהודי. אני יהודי, מה אתה רוצה ממנו? עכשיו, כשאני בא לך עם ההיגיון ואומר לך, תשמע, אתה לא יכול להתגבר על הניאוף הזה. תגיד, הרי אם היית צריך עכשיו לעבוד עבודה זרה מול הקיסר היווני, היית מוכן למות. זאת אומרת שאתה כן מוכן למות. אז תהיינו שתי תשובות. האחת, זה בכלל לא שייך למנגנון, לא חשבתי, זה לא קיים, זה נקרא להעלים את הרוח שטות, הרוח שטות המעלימה, והתשובה השנייה תהיה מה הקשר לך. זה דבר קטנצ'יק. זה נושא מורה, זה בכלל לא אותו דבר. זה מהותי. את מה? סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל אדם. זה מה שהוא תראה. מה, אתה שואל? מה שנקרא עבירה לשמה. זה מושגים גדולים שבאמת נכון? יש בהם...
יש
לו ספר
של עבירה לשמה?
טוב, זה יוצא מהנושא שלנו. יש ויראת מאלוהיך אני השם, ויש איזה אמיתות מיוחדות כאלה שצריך באמת לנתח ברגעים מסוימים. שסירות נפש, אבל המושג עצמו הוא בכוונה עדיין מחלק את זה בעבירות ומצוות. אבל אני גם אתה אומר, יש איזה נקודות כאלה של מסירות נפש, ודאי שאז את לעשות להשם. אבל זה מוציא מכאן. הידיעה, כלי הידיעה שלי, כלי הידיעה שלי הם מושג העבירות והמצוות. סליחה?
אני חושב ששטות זה
את
הערך, כמו דמיון. דמיון זה יכול להיות שטות, כמו שטות דבר מאוד טוב, לכשעצמו. אבל הוא הסכנה הכי גדולה. רוח שטות זה הצד של הסכנה.
יפה. לא השטות, אלא רוח שטות.
יכול להיות שהוא עוסק בכוח הדמיון כשהוא מדבר על
שטות. יפה, 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 רוח שטות. יפה. לדמור מואריאץ יש מושג גדול שהוא מדבר עליו הרבה, יש מושג גדול מאוד שהוא מדבר עליו הרבה, שטות דקדושה. מושג מאוד גדול, ועל פי שטות דקדושה הוא מסביר, אתם יודעים את מה. הוא עוד מעט נגיע בפרשות. את כל נושא עצי השיטים. כל המשכן עשוי עפי שיטים, כדי להעלות אותנו לשטות וקדושה. מילי דשטותה. זה חזק, לא עוד נכון. אנחנו נשתמש הרבה במילי דשטותה גם הוא. במושג מילי דשטותה הוא מדבר על שטות וקדושה. אבל נחזור אליהם, נחזור אליהם. אם כן, רק דבר, המסקנה של זה אומרת בסוף, כל החלוקה שהתרגלנו לחלק תמיד בין עבירה קלה לעבירה חמורה, היא חלוקה שלנו, היא חלוקה אגואיסטית שנוחה לנו. כי השכל שלי מבין את זה כחמור ואת זה כקל. אבל אם אני קולט שעבירה היא בעצם פגימה באין עוד מלבדו, והמצוות הן איברים דמלכה, אז עצם הדיון על קלה וחמורה מצחיק. מסקנה מעולה. פה היה אמור להסתיים הפרק. אלא מה? והספיח, לא ספיח, הוא מאוד מאוד חשוב, שלסוף הוא אומר, רק יש בעיה אחת. אנחנו לא גדלנו בטעות. כולנו אמרנו תמיד שיש עבירות חמורות ועבירות קלות. סתם אמרנו, יש עבירות שעליהן כתוב יערג ועל יעבור, ויש עבירות שעליהן לא כתוב יערג ועל יעבור. גילוי עריות זה יערג ועל יעבור, שמירת שבת זה לא יערג ועל יעבור, יש הגדרות. אז מה פירוש? עכשיו אתה אומר לי לא, הכל דבר אחד. בחלק הראשון של הדברים הוא אמר לנו, אולי נחזור כמה שורות אחורה, בחלק הראשון של הדברים הוא אמר לנו, אנחנו צריכים להבין שכל המושגים האלה הם מושגים, שברמה, הם צריכים להתחלק לשני חלקים. לעבירה עצמה, ששם זה לא נובע מחומרת עבירה אחת מהשנייה, מיד הוא יסביר, אלא ממשהו שהוא יקרא לו גזירת הכתוב. זאת מהפכה. זאת אומרת, בניגוד למחשבה שלך שאתה יודע את הטרמומטר, שאתה יודע, אתה לא יודע, אני אוכיח לך מיד. מה שכן יש שוני, הוא במה מתרחש לאחר החטא. מה קורה בעולמות? ושם, כמו שלפעמים עושה לנו התניא, הוא לוקח אותם עם איזה GPS לעולמות עליוניים, ואומר מה ההשפעה של חטא. כן, פה יש הבדל בין עבירה לעבירה מבחינת מה שקורה בעולמות. אבל לא מבחינת העבירה. הוא יסביר את זה מיד. בואו נראה את הדברים. ומה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות, חזרתי כמה שורות אחורה. בסדר? ומה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות, וגם יעבור ואל יהרג. כלומר, פיקוח נפש לא דוחה את שלוש העבירות, הידועות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים שבהם נאמר יהרג. ולא רק שהוא לא דוחה, אלא שהדין הוא לא רק יארג ואל יעבור, לא, לא צריך להיארג, אלא אסור להיארג. הדין הוא יעבור ואל יארג. כלומר, זה לא תוכנית כמקשתך. אם אמרו לך שעכשיו צריך לעבור על זה, אז צריך לעבור על זה. כי התורה ביקשה שתחיה. לכאורה, כל הדברים הם אדירים ונפלאים, אבל זה ניחה הפוך ממה שאמרת לנו. יש הבדל בין מקום למקום, יש משקל. זה אומר, ומה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות וגם יעבור ואל יארג. היינו כפירוש חז"ל, אמרה תורה, ניקח דוגמה. איזו עבירה אמרו עליה יעבור ואל יארג? שבת. נכון? אז אתה אומר, סימן ששבת קלה. אז בוא נדבר רגע על שבת, נדמד לך על שבת. אמרה תורה, כך הסבירו חז"ל, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. למה התורה התירה לחלל שבת כדי להציל יהודי? כי אמרה, זה לא קשור עכשיו בכלל ליהודי, יהודי צריך להציל כי צריך להציל יהודי. אתה לא מבין בזה בכלל. כל עם ישראל צריך להוציא מבית הכנסת ביום כיפור שחל בשבת להציל ספק יהודי אחד מסכנה. בסדר, איך אמר פעם אחד הרבי, שאלו אותו, תגיד, אתה כזה מחמיר, בכל ההלכות בתורה אתה מחמיר, בכל. כשמגיעים אליך עם פיקוח נפש, אתה מקל ביום כיפור, מקל בשבת, מקל פתאום בקום, מה קרה לך? אני מקל? אני מחמיר בפיקוח נפש. לא מקל בכלום. אני מחמיר פי כמה ממה שאתם חושבים, רק אני מחמיר בפיקוח נפש. אני חושב מייקל. עכשיו איך אתה רואה את זה? בשבת כתוב בהלכה, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, אתה נענוע, אתה מבין? זה בעצם סך הכל לטובת שבת. למה אמרו לחלל שבת? כי צריך לשמור הרבה שבתות, אז לכן התירו לך לשבת במתמטיקה. אז הוא בחרת בשבת במקרה הזה, הוא אומר, כדי שישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, זה לא בכלל נושא של שבת, אתה לא מבין בכלל את הנקודה. הוא ממשיך. ולא משום קלות העבירות וחומרן. ידע, הוא מוכיח את עצמו. הרי יודע שעושה לנו מהפכה. כי אנחנו כן חיים בעולם של גדול, קטן, הרבה, מאז שאנחנו ילדים. תדע שהרי שבת חמורה ושקולה כעבודה זרה, מצד אחד, לעניין שחיטת מומר לדבר אחד ביורה דעה סימן ב'. כתוב ששחיטה הקשרה בישראל. עכשיו אדם עובר עבירות X. בסדר? אדם עובר עבירות X, לא מפריע לעניין שחיטה. שיעשה תשובה, אבל השחיטה שלו לא נפסלת על ידי זה. אבל אם הוא מחלל שבת בפרסיה והוא מומר לזה, אז זה מפריע לעניין שחיטה. זאת ההלכה ביורה דעה. אבל אם מה שאין כן במומר לגילוי עריות, הגיעו עכשיו עם שחיטה של איקס, אומרים הבחור הזה מומר לגילוי עריות. לא מפריע לשחיטה. רגע, אבל סיכמנו שגילוי עריות יותר חמור משבת. אומר, נתניה, אז אתה מבין מותק שאתה לא מבין. אז תרשום כאן לא מבין, ונמשיך הלאה, נו. כלומר, למה הנחת יסוד שלך היא של חמור וקל, אתה רואה שזה לא. הרגע דיברנו על שבת, בוא ניקח את הדוגמה של שבת. ואז הוא מקצר מאוד ואומר, למה נאריך? והוא אומר, מה שאין כן במומר לגילוי עריות, ואפילו אחי, ולמרות זאת, פיקוח נפש, דוחה שבת, ולא גילוי עריות. אלא, הוא אומר כאן שתי מילים מאוד חשובות. בדרך כלל כשאומרים בסוגיה גזירת הכתוב רוצים להגיד, אני לא מבין. כאן הוא אומר, סימן שאני כן מבין. אלא, בגזירת הכתוב הוא, ומה כן נשאר לי להבין? שכל עבירה היא פגימה בהן עוד מלבדו. מה אני לא מבין? את המסלולים. זה חידוש לך שאתה לא מבין את המסלולים. איך מבורים יטוש, אתה כן מבין. אבל שכל עבירה היא פגימה בהן עוד מלבדו, אתה מבין? אז בוא תתפס בהפוך ממה שהתרגלת עד היום, תתפס לנקודה הפשוטה. לא לנקודות הבלתי ניתנות להבנה. כי אתה רואה ששבת גילוי עריות שאתה עושה מה גדול ממה, כמאה שאנחנו ילדים עושים תמיד מה גדול, יש סימנים. אז אתה מבין שמה גדול ממה ומה קטן ממה לא עובד. אז עזוב את זה. נשאר רק דבר אחד, אין עוד מלבדו. ואין עוד מלבדו לא רק שהעבירה היא פגישה עם עבודה זרה במובן שלא יהיה לך, אלא היא הרבה יותר מהעבודה זרה עצמה. וכשנכנסים לזה, אפשר יהיה עם זה מה שקוראים הילדים הגבהה להנחתה להיכנס לפרק הבא. אז איך את זה לוקחים איתנו לחיים לכל רגע? אבל זה צריך להיות במודעות. אני, אגב, זה גונב לשנייה אחת, יש רמב״ם נפלא. יש משנה שהיא קשה. אתה אני נוגע פה בבעיה קשה מבחינה נפשית. אנחנו רגילים לקל וחמור. בכל. כמה אנחנו משקיעים במצווה מסוימת, כמה משקיעים בדבר כזה, כמה... החיים הם כאלה שיש משהו קל, יש משהו חמור, יש משהו גדול ומשהו קטן. זה נובע מהמון דברים חיצוניים, אבל זה כן נובע ממשהו שהוא גם חינוכי. כמו אי אפשר לבטל את זה. יש משנה באבות ידועה, הווי זהיר במצווה קלה כבח חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצווה. שואל הרמב״ם, הרמב״ם לא שואל, הרמב״ם מיד מתייחס, אבל זו שאלה סמויה ברמב״ם בפירוש המשניות. תחליט, אם אתה אומר הווי זהיר במצווה קלה כבח חמורה, סימן שיש קלה וחמור. אתה אמרת בעצמך רגע, כשאתה לא יודע מתן שכרן של מצווה, אבל יש קלה כבח חמורה, רק אתה לא יודע, אבל יש בטח מישהו שכן יודע. אז הוא אומר, אז הוא אומר מאוד, מיד, הוא אומר, הווי זהיר במצווה קלה בעיניך. כבחמורה בעיניך. אבל הוא לא מספיק. והוא מוסיף משפט. השתמשתי ברמב"ם הזה הרבה פעמים לצורך אחר. שמיד תבינו אותו. אבל אחרי שהשתמשתי בו לצורך אחר, פתאום קלטתי איזה עומק הוא אומר. הוא מביא דוגמאות. עכשיו זמן קצר, אבל הרמב"ם לפעמים, מה שנקרא בהתנדבות, נכנס למוקשים. ואז זה הרמב״ם עם הכי יפי. זאת אומרת, שהוא נכנס למוקש, אבל הוא מודיע מראש, בא לי. שאחרי זה אתם תדברו למה עשה את זה הרמב״ם. אבל בעצם המשפט הזה הספיק. קלה בעיניך, כבר חמורה בעיניך, וכל אבא יכול להסביר לילד שלו בגן מה הכוונה. עכשיו הוא מוסיף, מה זה מצווה קלה בעיניך? כשמחת הרגל, וכי למידת לשון הקודש.
זה
קלה בעיניך. עכשיו כמובן מרתי תפס תמיד, משמע פה שברמב״ם לימוד לשון הקודש זה מצווה. הוא אומר מצווה קלה בעיניך כשמחת הרגל, יש איזה מקור בתורה, ושמחת בחגיך, וכלמידת לשון הקודש. אין ברירה, כתוב פה שזה מצווה, כולם נכנסים שם לרמב״ם, כל אחד מנסה לברוח אחרת. זה ברור, כי כתוב פה שזה מצווה. מה המקור, האם זה חלק ממצוות ושיננתם לבניך, תלמוד תורה, וכתוב פה שללמוד לשון הקודש זו מצווה. זה כדאי לדעת. הלאה. ומה היא חמורה בעיניך? כפסח, כשחיטת הפסח, וציצית נדמה לי משהו כזה שם. טוב, אז כיוון שכל כך רציתי לדבר על למידת לשון הקודש, הרי תלמד רמב״ם בשביל להגיד את מה שאתה רוצה, מה חשוב הרמב״ם בכלל. אז דיברתי על לשון הקודש, אבל אחר כך חשבתי בכל זאת, הרי יש פה גם 5 גרם רמב״ם, חוץ ממך, אז גם צריך להבין גם מה כתוב פה. אני חושב שהוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, ויזהיר במצווה קלה בעיניך, למה זה קל? תשאל מישהו שבא ללמוד בעברית, זה לא קל. למה זה קל? למידת לשון הקודש. שמחת הרגל קלה? ולמה שחיטת הפסח קשה? אתה יכול ללמוד ללכות שחיטת פסח, זה... סלחו לי, הרבה יותר קל מלימוד עברית. אז אומרים שם הראשונים, כי שחיטת הפסח זה קרת. מחילה, זה לא קשור לרמב״ם. כי הרמב״ם לא מדבר על העונשים. על זה ידבר התניא עוד רגע לגבי מה קורה אחר החטא. זה לא קשור למה שהרמב״ם דיבר. וציצית, זה לא קרת. אז אומרים, אבל זה שקול כנגד תליה. זה תשובות מקומיות. כי אז היה צריך להגיד גם ארץ ישראל שקולה כנגד התלמוד תורה. מה? ובכוונה אין לי כאן שתי דוגמאות כאלה. אני יודעתי זה פילי תלות. אני חושב שלא מדבר על מישהו שידע סינית ועכשיו מדבר עברית. הוא מדבר עליו. הוא יודע עברית. בעברית אנחנו מרגישים את זה כל יום בתניה מחדש. איך אנחנו קוראים לזה? המילון של התניה. כשאתה לומד מילה, אתה מבין את המילה. אתה יודע שלמילה הזאת יש אין סוף רבדים? אין סוף, כי היא עברית, כי היא לשון הקודש, כי היא הלשון של הקדוש ברוך הוא. היא עברית, כי בשונה מכל שפה אחרת, שמתחילה בשפתיים ונגמרת בשפתיים, כי היא סיכום בין בני אדם, שזה טייבל וזה פייפר, זה גם היה יכול להיות הפוך. זאת לשון הקודש. אתה רוצה לזה דוגמה נפשית אחרת? עוד אחת יש לי, שמחת הרגל. זו מצווה הקלה ביותר בעולם. מה בעיה? כתוב אין שמחה אלא בבשר ויין. כך אדם רעב, תן לו מבסוט. סוף שאל אותו ממה אתה שמח, הוא שמח, עם ישראל שמח, אני שמח, מצוין. כי יהיה מצוות שמחת הרגל, כי יהיה. אי, הוא לא אוהב בשר ויין, אין דבר. יש דיון מעניין מה קורה עם מי שהשמחה היחידה שלו זה לבכות. השמחה היחידה שלו זה לבכות. יש כאלה, זה הדבר היחיד שמשמח אותה, אם הוא יכול לצאת בזה עונג שבת או לא. זה דיון בטז. הוא מוכרח לבכות בשביל עצמו, זה הדבר היחיד שעושה לו טוב. נו, מה שעושה? אז מה זה? יש שם דיון שלם. יוצא בטא שזה בסדר, שיכול, לא משנה, לא ניכנס. אז זאת אומרת, שמחה היא דבר נורא קל. ועכשיו בוא נעצור רגע. מה אתם בבית אמר? אתה יודע לאיזה רבדים אפשר להגיע בשמחה? אתה בכלל שמח ברגל? שאתה שמח, תודה רבה, שאתה שמח בתי. ומה אתה שמח לך? אתה בכלל, זה היום עשתה השם כתוב נגילה ונשמחה בו. אומרים חז"ל, ואיני יודע אם בו זה ביום או בו זה בהשם. אומרים חז"ל שעד שלא תגיע לזה שזה בהשם, בכלל עוד לא הגעת לפסוק בך. אתם יודעים מה זה מצווה קלה בעיניך? שהרובד הפשוט שלה קל. הרובד הפשוט של פסח לא קל. מההתחלה פסח, שחיטת הפסח, זו מצווה שצריך לדעת אותה. אתה לא יודע, אתה לא יודע. אני אומר עברית כי אני קמתי בבוקר. אני אמרתי בוקר טוב. אתה יודע מה זה למידת לשון הקודש? מה זה בוקר? מה זה טוב? מה הקודש ברוך הוא אמר? כמה פעמים אמרנו שהמילה זהיר בעברית זה גם to be care, to take care, to be careful, להיות זהיר. אמרנו איזה פעם, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. זוכרים, היזהרו בבני עניים, take care, תיזהרו. תיזהרו מבני עניים, מהם עוד יכולה, וכתוב, מהם עוד יכולה לצאת תורה גדולה מאוד. לא זמן, תיזהרו, מה יש להם, מרביצים? תיזהרו בכבודם. אבל אמרנו פעם שיכול להיות שהפירוש הוא אחר לגמרי. שיזהרו מלשון זוהר. אתם משקיעים הרבה 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 בבני העשירים. לפני הבחירות עושים רעש, אתם משקיעים גם בבני עניים, אנחנו מכירים, יש כל כמה שנים שפתאום משקיעים בזה. אבל אחרי זה חוזרים להשקיע בבני העשירים, כי הם יפתרו לנו את הבעיות המדעיות של המזרח הרחוק והקרוב. בסופו של דבר, מה אפשר לעשות? צריך להשקיע. חבר'ה, הזוהר האמיתי יצא מבני עניים. תמשיכו לבזבז את הכסף על אלה עם הפרוז'קטור. אבל יזהרו בבני עניים. אתם תוזהרו באמת מבני העניים. אני חושב שזה העומק. לדעתי, הווי זהיר במצווה קלה פירושו, תלמד את הזוהר הפנימי של כל מצווה. אתה יודע איזה זוהר יש במה שאתה חושב שזה קל בעיניך? זה רמב"ם מדהים. בבני. זהרו בבני, זה בדיוק זה. זה בדיוק. אתה יודע מה זה הווי זהיר במצווה קלה כבח חמורה? אתה רואה את המצווה החמורה, אז אתה אומר, מה, פסח ודאי עושה השפעות מדהימות בעולם. אבל מהדיון עכשיו של מה התכוון הפסוק בדיוק באתנחתא הזאת או במילה הזאת, זה דיון לבגרות בדקדוק. מה זה כל כך חשוב? זה אני אבין יותר טוב את המילה בפסוק, אני אבין פחות טוב את המילה בפסוק. הווי זהיר במצווה קלה בעיניך, אתה בכלל לא קולט איזה אור אין סופי יש באיברים דמלכה. למה היא קלה המצווה? כי היא בעיניך. ואז זה ממש המילה זהיר, זה לא יאמן. למה המצווה קלה? כי אתה עם הקליפות שלך, בעיניים שלך, רואה את זה קל. אתה מחשיך את המצווה הזאת עם הקלות שאתה נותן לה. ועכשיו אתה הרי יודע את הפשט, אז כשבאים אליך ואומרים לך משהו יותר עמוק, אתה אומר דרשות מיסטיות. כי אתה חתיכת שחצן. כי האגו שלך הוא מה שתופס פה את המקום של המצווה. זה חסידות, זה פנימי, זה לא קשור למילה. למה זה לא קשור למילה? כי החלטת. כי המילה מסודרת לך כמו שקבעת. תתייחס לאור שיש במילה הזאת כאין סופי. גם אם אתה פרופסור למילה הזאת. תתחיל להתייחס למצווה קלה בעיניך באור אין סופי. כבחמורה בעיניך. כשאתה בא ושואלים אותך בפסח, תגיד, ולמה צריך לא לשבור עצם? אז אתה תגיד גזירת הכתוב ואני לא מבין. אבל כשישאלו אותך ומה פירוש המילה הזאת, תגיד, אני כן מבין. תתחיל להיות זהיר במצווה קלה בעיניך כבחמורה בעיניך. זה המשמעות. הווי זהיר, זה פילי פלוט, הווי זהיר, ולכן הדוגמאות, בלמידת לשון הקודש ושמחת הרגל, ואז יש סיכוי שיום יבוא ובאמת תשמח בו. ותבין שכל אימה שהגעת הוא תמיד משהו, סלמה מהאור שאתה יכול להגיע יותר. זו הנקודה של הפרק. גזירת הכתוב מבחינת ההגדרה בשבת ובכל, אל תתמקדו שם, צאו מזה. זה קשור לכל הטעות של העולם שמחולק לשלושה חלקים בתפיסה שלנו. אבל העולם לא מחולק לשלושה חלקים. החלק האמצעי נוצר בשביל האגו שלנו. שם האגו שלנו הולך לשחות ולשוט ולטייל, זה יותר גדול, זה יותר קטן, זה אני, 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 אני. שם האני נכנס. האני מבין ואני תופס. לכן כל כך קשה לנו לחלק את העולם לזה לעומת זה עשה האלוקים. קל לנו להבין את זה פיזיקלית, כי זה לא מחייב אותנו. אבל למה אנחנו לא מבינים את זה רוחנית, מוסרית, שהעולם מחולק לזה לעומת זה עשה אלוקים? כשאם אני לא בסיטרה דקדושה, אני בסיטרה אחרה באותה שנייה. והסיטרה אחרה של מצווה קלה היא אותה סיטרה אחרה של מצווה חמורה. ובחירת הכתוב מחלקת במקום מסוים בין שבת לבין זה ובין זה ובין זה. וזה יסוד גדול מאוד, שהוא מהפכה בתפיסה, הוא כל כך פשוט, אבל הוא מהפכה בתפיסה.
אבל למה אפשר להגיד ש...
אם אתה לוקח את זה
פשוט
ובצינות, אז אין מקום לעניים, כי אין שם
עניים. נכון.
אז אין.
נכון. לכן קלה בעיניך. אין קלה ואין חמורה, אין עניים ואין עשירים. מילון חדש. כל המציאות, ויש מקום למילה יש מאין? גם אין. כי בייחוד העילה הזה, זה יש ואני אין. ברור, אני משתמש בקודים שלי. ודאי עניים. את יודעת למה יש מקום למילה עניים? יש מקום למילה עניים, כי אתה צריך לתת צדקה ואל תבלבל מוח, כי אין מקום למילה עניים. כמו בשם אין מקום למילה עניים, אני יכול להפסיק את מצוות הצדקה? כי אין מקום למילה עניים, חיים כיף. סיימנו, אין מקום למילה עניים, בוטק, אתה תיתן, דוקי אחרי זה נדבר על המקום שיש. הייחוד העילה וייחוד התתה חייבים לתפוס כל הזמן. אנחנו לא מאבדים את המילון. לכן אומר הרמב״ם, טוב שאמרנו קלה וחמורה, רק תוסיף בסוגריים בעיניך. והבעיניך הוא לא טעות, הבעיניך הוא בסדר. כלומר, מה אתה רוצה להגיד? שזה לא נכון חינוכית שילד חושב שלשמוח ברגל זה קל יותר מפסח? לא, זה טוב שהוא ישמח בדבר פשוט. ההפך, אני רוצה שנפשית ילד ישמח במינימום. ודאי. מה, אני לא רוצה שיהודי ישמח כי הוא שמח? אני רוצה לשגע לו את המוח שזה לא נקרא שמחה, בואו נחשוב. תארו לכם שיהודים שמחים. ויבוא לשם איזה נודניק אחד ויגיד להם, חבר'ה, זה בכלל לא שמחה. אני אראה לכם מה זאת שמחה. שלא מבינים קהלת, חושבים שזה מה שקהלת עושה לנו בסוכות. עד שצריכים להתחיל להבין קהלת ומבינים שהוא רוצה להגיד לנו, בוא נראה לכם איך באמת שמחים. ותרשו שאין לך שמחה פשוטה, אל תיקח ממני אותה. אבל אל תתפוס את הנפח. תרגע, תן מקום לאין סוף. כל מה שאתה תופס זה פלסטר. תן לאין סוף מקום. הפלסטר הזה זה 100 שנות צדקה ועשייה ונתינה והכל. אבל תן לאין סוף שטח. בסדר?
זה הקרוב מאוד,
הרב. זה הקרוב מאוד. טוב, כן. ברור לי. זה ברור לגמרי. זה ברור לי שזה מה שקרה שם במשנה. זה משנה אדירה לפי זה. חשבתי רק בזמן האחרון שזה ההווי זהיר. ואז ההווי זהיר זה לא היזהר. איזה מין עברי זאת? הווי זהיר במצווה. מה צריך להגיד את זה? הווי שותה תה. מה זה הווי? שותה. מה אומרים? הווי. הווי, כמה פעמים במשנה באבות אומרים, כשזה תהליך שאתה צריך שהוא יתרחש, הוא כל הזמן מתרחש בך. הווי מתלמידיו של אהרון. אני יכול ללכת ללמוד אצל אהרון, עכשיו סיימתי ויש לי MA. הווי. אני אבדוק את זה בגיל 99. זה הולך ומתהווה ברגע זה. הווי זהיר, כרגע האור הולך ומתרחש. ואם הגעת למצווה שבה עכשיו אתה לא מואר, זה למה להיכם, אבוי דזורי, מה שם כאן? אתה הכשכת אותו. האור פועל. זה כמו מה קורה עם השמש, כי הפריס סגור. זה הסכנה הגדולה. אני יכול להעביר אותו בצד ההפוך. זה גלות אדום. מה שנקרא גלות שכנה אני יכול לעשות. כלומר, אני עם הגאווה שלי, ודאי. ודאי. כמו שאמרנו כמה פעמים, השמש לא עובדת פחות קשה כשהפריסים בחדר שלי מוגפים. היא עובדת באותה רמה. היא גם לא נרגעת מזה שהיום סגרנו את כל הפריסים בבניין. אבל אם הפריס סגור, אז היא לא חודרת אליי. עכשיו, מה היא כן יכולה לעשות? יכול להיות שהיא חודרת למקום לא נכון. שמה? איזה יופי. איזה יופי. ריח ניחוחים, נחת רוח לפני. איזה יופי. אבל
מה זה קשור למה
שדיברנו? נחת רוח, זה הולך ונחת רוח זה משהו כזה שאני לא מבין בו. אבל כאילו מתרחש משהו, אני מאפשר למשהו עליון ממני להתרחש. עשו נחת רוח לפניי, לעשות נחת רוח ליוצרנו. אבל זה לא משהו שאני קלטתי אותו. אני תמיד מאפשר למשהו שאני לא רואה אותו להתרחש. אני מגיע בענווה אל המצווה. באותה ענווה שידחילו היראה מהאווירה. טוב, בוא, נמשיך.
אפשר שאלה?
כן, כן, אבל חייבים להתחיל.
למה אפשר להגיד שבעצם כל החלוק של חלוקה שניסינו לעשות לפני זה, שפשוט יש מחיצות, ויש מחיצה, אבל מחיצה דקה, למה להגיד שזה הכל שעור שחור או לבן? כאילו, אתה מבין?
לא, 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 מה השאלה?
למה להגיד?
שאלה, עצם החלוקה בעולם?
לא, אני שואל אגב על עבירות קרות וחמורות. למה צריך להגיד שחלוקה של חלוקה זה דווקא נובע מהאגו שלי, ולא להגיד שבאמת יש חלוקה של שבת, דברים שלפי מה שאני, אופה, נכון שאני מה אני חושב, חכמים יגדירו לפעמים שהם באמת יותר חושב, כמו לדוגמה, עשרת הדיברות או דברים כאלה, שאני אגיד שזה, אם אתה עושה ואו אותם,
אתה נחלת במלכודת של עצמך בגדול עכשיו.
למה? אני יכול להגיד
ש... ניסית להגיד לא אמרת אני, ואז כשלא הצלחת להגיד את המילה כי אני חושב, אז אמרת חכמים, זה מה שנקרא לתפוס טרנד. כלומר, כשלא ילך לך, וראית שנתקעת עם המילה כי אני חושב, וראית זה לא מעין, אז אמרת חכמים.
אבל יש באמת חלוקת חכמים בין דאורייתא.
כלומר, אתה אומר שחכמים עובדים עבודה זרה.
לא, לא אמרתי את זה, אבל אמרתי ש...
חכמים לא יודעים. משה רבנו לא יודע את החלוקה בין חמורה לקלה.
אבל עובדה ש...
גם המלאך מיכאל וגבריאל לא יודעים. מה?
יש לנו הגדרות.
גזירת הכתוב.
בסדר, אז זאת אומרת שגם בגזירת הכתוב יש חלוקה בין מחיצה, אבל מחיצה דקה.
עוד פעם. כי האגו לא יוצא ממך, לא ממך, מהרצון להכניס אותו אליי עכשיו, או אליו, או אליהם, או אליי. גזירה, אתה כתוב. אין מחיצות. מצווה פירושו איבר עם דמלכה. הלכת פעם, אתמול הלכתי לרופא אף אוזן גרון. בסדר? הלכתי, לא ידעתי אם זה החדר של אף אוזן גרון או של קרדיולוגיה. נרגעתי כי אמרתי, אני סך הכל עם אוזן. אבל אם הוא היה אומר לי, עזוב שטויות, שם יש בעיות אמיתיות. הייתי נותן לו אגרוף, הוא היה מגיע לשם. עכשיו זה איבר עם דמלכה, אתה יודע להבחין לי עכשיו מה זה גורם ומה זה גורם, אולי זה יגמור לי את כל השיווי משקל שלי. מה מה שקוראים הילדים, למה מי אתה? איך אני יכול להגדיר באיבר עם דמלכה? אלא שלא קלטתי שהמצוות אין איבר עם דמלכה.
אבל כשאני מבין ניבוד, לא ניבוד על זה, ניבוד דווקא על זה, סתם
לדוגמה. אין על מה?
לא יודע, על הנכת ועל, אני יודע, זה, ולא ניבו על דברים אחרים.
סימן שחברתית הדבר הזה גורם X. רק שנייה. סימן שהם ניבאו חברתית על דבר X שנגרם בעקבות פעולה מסוימת. נכון. אם החינם. בסדר. אתה רוצה לדבר רק על הנושא החברתי במדינה? אפשר. אנחנו נדבר על הבעיות בעבודת השם שלי. אני מדבר על עבודת השם שלי. זה בדיוק כמו מה שאמרתי על הקרדיולוג ועל האוזן. אני מדבר על עבודת השם שלי, ואתה אומר, אבל הבעיות הפוליטיות הן אחרות. שהיא בעיה בעבודת הנפש שלי. מה זה קשור עכשיו שהנביאים אמרו שהבעיה נובעת משבת? או הבעיה נובעת מגילוי עריות? או הבעיה נובעת מ... מה זה?
סומסום.
כן. אתה מבין מה אני אומר? כלומר, ודאי, המחיצות האלה הן דבר שבה... אני עוד פעם, כמו שאמרתי לבת קודם, האם אין להן ערך? בטח שיש להן ערך. אני עכשיו בתור אדם עם עצמו, או בתור אדם בביתו, או בתור אדם במערכתו. ברור שאני לפעמים אעצור ואגיד, חבר'ה, הבן אדם לחברו הזה, כל מה שאתם עושים פה לא שווה. 100%, ודאי, מה השאלה בכלל?
כי בייחוד התתה, במציאות שלנו, אני חייב לפעול לפי יש ואין. אבל אני חייב לדעת שזה מחיצות שלי. אתה מבין מה אני אומר? אז אני מדברים במחיצות שלי. בסדר? שנייה. כן, גם
אתה. אני חשבתי על המחיצה הזאת, שמה נקלע בזה כל כך, בזה שאנחנו, שזה רק בעיני הבשר שלנו, קלה וחמורה. שיש כאן זיכוי הרבים עצום.
מה עושה אדם אחד במצווה שהוא עושה?
גם אם הוא לא יודע שזה מצווה.
דבר נפלא. אני לא מבין, אתה מבין מה עובד את הנקודה? כלומר, אני מבין, ואני מבין שמה שאני מבין הוא בייחוד התתה. זה בסיס כל כך חשוב. כלומר, יש משפט שהתניה מדבר עליו בכמה מהמאמרים. כי אל דעות השם, ולא בוו נתקנו עלילות. יש שם א' בקרי, ו' בקרי, בקרי, א' בכתיב, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. הפירוש הפשוט הוא, השם יודע. אז למה זה אל דעות? דעה. דעת. למה אתה אומר דעות? אומר האדמור הזקן, כי ישנה דעת עליון וישנה דעת תחתון. עוד פעם, אני לא שומע. כן, יודע דעת עליון. ישנה, נכון. כי ישנה דעת עליון וישנה דעת תחתון. דעת עליון ודעת תחתון הם שני הפכים שלא יכולים מבחינה לוגית לדור ביחד. כי דעת עליון אומרת, כמו שאנחנו רואים תמיד, שהאין סוף הוא היש. וכל מה שיש פה הוא העין. ודעת תחתון בעצם בריאתי אומרת שכל מה שהעין הוא היש. ואני קורא אין למה שאני לא תופס. וזה הפוך. והקודש ברוך הוא בחסדו אל זה חסד. חסד אל כל היום הוא אל שמכיל את שתי הדעות. כי אל דעות השם. אדמור הזקן מפתח את זה מאוד מאוד, כמו כל פסוק, מילה מילה. כי אל, מידת החסד, חסד אל כל היום, אל, זה המידה הראשונה ב-13 מידות של חסד, דעות, שעצם חסדו זה ההכלה את הצמצום האינסופי ואת האינסוף. זה ההכלה את המחיצות שאני חושב שאני מבין בהן. זה ההכלה את היש שאני מבין. אל דעות הוויה, י' ק' ו' ק'. איך הוא מאפשר לשתי הדעות לדור יחד? כי כל עניין י' ק' ו' ק' זה ההשתלשלות. ולא מתקנו עלילות. הוא יודע את סדר ההשתלשלות, את סדר המדרגות. למה בכלל הוא ביקש לברוא את העולם כך, ויש בירה בתחתונים, וכו' 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 וכו'. ופלי פלו. אל דעות השם, אל דעות השם בא להגיד, יש מקום חיוני להבנה, ואני יכול לעמוד לפני ילדים ולהגיד להם, חבר'ה, עכשיו סוגרים את הכל, לא רוצה, אני לא רוצה שום דבר, לא, אי אפשר להתפלל ככה, עד שלא יפתרו את הבעיה הזאת. כמו שאמרנו מקודם. יקום ילד ויגיד, רגע, בעולם האידיאלי שלנו אין עניים ואין עשירים. בעולם שלנו, מה אתה יודע, מה אני עושה בזיכוי הרבים? אין לי לזרוק עליו טרקטור. מה אתה מבלבל במוח? כי עכשיו אני חייב כדי שיהיה אל דעות השם את הדעת התחתון הזאת. אבל הווי זהיר במצווה קלה בעיניך, וזה תלי פלאות, אתה תאיר עולמות שלמים אם תזכור שזה בעיניך. תראה איזה אורות יהיו בעולם אם תפעל כך ולשנייה אחת לא תאבד את הענבה האינסופית שכולו בעיניך. אל תתבלבל לשנייה. מאוד ייתכן, כמו שיונתן אומר, מאוד ייתכן שבפעולה הזאת שהוא עשה עכשיו היהודי הוא שאתה חושב שהוא כלום, שהוא קרימינל. מאוד ייתכן שהוא מרומם עולמות שלמים. עוד יותר. נכון. שהיא לא הילה, היא עד המקום שהוא יכול, זה פילי תלות. אתה יודע מה הוא עושה? אגב, כל הסיפורים הראשונים של הבעל שם, ושל ראשוני החסידות וכו', כל מסתובב סביב הנקודה הזאת.
מה אתה מבין מה עושה יהודי אחד, מה עושה ילד אחד? כל הסיפורים. מהמשרוקית ועד ה... כל הסיפורים מסתובבים סביב מה אתה תופס בכלל. תהיה זהיר במצווה קלה בעיניך. תבין איזה אור, איזה זוהר יכול להופיע שהוא נחסם מפני שעיניך עוצרות את האופק. יש אופק אינסופי ועיניך חוסמות אותו. זה עולם שלם. שמופיע בה, קראתי לזה ספיח, אנחנו עוסקים בזה שיעור שלם וזה טוב. זה יאפשר לך להפנים את פרק אבדלית. להפנים את הידיעה שקליפה ועבודה זרה הם לא מושגים שם במוזיאון. איך אמרנו אתמול? בריאי. וכשהם באים דרכי הם יכולים להיות זה לעומת זה, הם יכולים לייצר טוב ששום דבר בעולם לא יכול לייצר, או חלילה, חלילה, חלילה רע ששום דבר לא יכול לייצר. כשמגיעים לרגעים קשים מאוד, כל אחד מבין את זה. כל אחד מבין מה שדיברנו אתמול על קליפת יתוש שמכניס ואינו מוציא. היתוש שמכניס ואפילו לא מוציא את ההפרשות שלו, ככה מתארים. מכניס ואינו מוציא, זאת אומרת, הוא רק האגו. ואם זכה דעתו של אדם עליו, אומרים לו יתוש קדמך. כי באמת הקליפה הכי נוראית בעולם היא פחות מזיקה ממך. כי אדם אחד שבעיניו חוסם את הכל, יכול בעבודה זרה שלו להחשיך את האין עוד מלבדו יותר מכל החיות הטורפות של העולם ביחד. לדור שלנו צריך לספר את זה. ואנחנו לא מבינים את זה. אבל תפנים את זה למציאות של היום יום. אל תשאיר את זה כאיזה רעיון ותקרא לרעיון פלנטה אחרת. זה פה. זה מציאותי. וכל פרק כ"ה אגב יעבור לאיך הופכים את זה לתמידי. מה הדרך לחוש את זה כאן? לחוש את זה עכשווית. נמשיך. יש חלוקה אחת, טוען נתניה, ובזה אנחנו נעמוד, עד סוף הפרק. יש חלוקה אחת בין קלות לחמורות, אבל היא לא בעבירה. העבירה וההבדל הוא גזירת הכתוב. בסדר? אבל יש חלוקה אחת שהיא לאחר המעשה. אלא שלאחר מעשה החטא, אם הנה עבירות שאין בהן קרת ומיטה בידי שמיים, ובשורות הנפלאות האלה יש הצצה למושג האנישה, שגם בו אנחנו צריכים לצחצח את המילון ואת הלב ואת המחשבות, הכל כל כך הפוך. כל כל כך שונה, מהי המגמה? בשביל מה בכלל יש אני שמה זה? אלא שלאחר מעשה החטא, אם היא מעבירות שאין בהן קרת ומיטה בידי שמיים, שאין נפשו האלוקית, זוכרים את המושג קרת? מיטה בידי שמיים דיברנו? מילה. ונחרטה הנפש ההיא מישראל. קרת, מופיע בתורה. מיטה בידי שמיים, מות יומה. קרת. יש עבירות שאין בהן קרת, או אין בהן מיטה בידי שמיים. כאן נכנס נתניה למשהו שהוא דיבר עליו בהרחבה, וניכנס אליו הרבה יותר בעזרת השם בהרחבה, באיגרת התשובה. והוא בנוי על הפסוק, כי חלק השם עמו, יעקב, חבל נחלתו. והייתי צריך לסכם את הפרקים י"ח עד כ"ה, ו... חצי פסוק, הייתי מסכם אותם בכי חלק השם עמו, ומוסיף מילה אחת של התניה,
ממש,
ממש מסוים. כי חלק השם עמו ממש. זאת אומרת, האין סופיות של כל אחד ואחד, כשם שהיא לא מובנת לך בקודש ברוך הוא, היא לא מובנת לך בך. שם איתי אגב יהודי, בזמן האחרון, אמר לי, אני משתגע, אני לא מצליח להבין את הילד הזה. על בעיה, שלב מסוים אמרתי לו, תשמע, יש לי רק שאלה אחת. כתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. את הקודש ברוך הוא אתה מסוגל להבין. אז למה אתה חושב שאתה ילד שלך אתה יכול להבין? מה אתה רוצה? אתה חושב שאתה מדבר עם הקודש ברוך הוא. על הקודש ברוך הוא פעם כעסת שאתה לא מבין אותו. הוא בצלמו אותו דבר. לא מובן. תתחיל להיכנס לזה שאדם הוא בצלמו של הקודש, זה לא מילים סתם, ממש. שתכל חשב שאני קויפר עם תעודות, חשב משוגע. תראה, למה אתה לא מכניס את זה לשכל שלך?
הוא בצלמו. או שאתה חושב שזה בדיחה. אבל אם אתה חושב ברצינות, אז תתחיל להתרגל. יש פה אין סוף, שאתה יכול לדעת בכמה סופים. זה חלק אחד, כי חלק השם אמור, ממש. חצי השני של הפסוק, עובר ליעקב חבל נחלתו. ומה לעשות? דתניה למידת לשון הקודש, למה שדיברנו, אי אפשר לברוח ממילה אחת. יעקב ולא ישראל. חבל. אתם יודעים מה זה חבל? חבל זה חבל. שיחקתם בחבל פעם? חבל. חבלי לידה? חבל. חבל מורכב מהמון המון 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 חוטים, שביחד יוצרים חבל. יעקב, זאת הדרגה התחתונה של ישראל. זה העקב. זה הגילוי כאן. כל הלילה אנחנו יעקב, עד שמתגלה לנו שאנחנו ישראל. את זה מגלה לנו הקדוש ברוך הוא בבוקר. דרך מלאכו, או בעצמו. חלק השם עמו ממש. כלומר, עמו זה חלק י' קי ו' קי ממש. זה היה והווה ויהיה, זה חלק י' קי ו' קי ממש. יעקב, כשהישראל של השריתא עם אלוקים ועם אנשים, נופל לבחינה של יעקב, חטא, פעולה, עקב, נפגע משהו בחבל. לחבל הזה שיש לי עם הקדוש ברוך הוא, יש תרייג מינים. תרייג חוטים מרכיבים את החבל הזה. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו בחבל הוא על יעקב ולא על ישראל. גם אם ייקרת כל החבל, עצם הנפש האלוקית לא ניתנת לקריטה. זה אין סוף. זו סתירה. כי חלק השם עמו. יעקב חבל נחלתו. זה מונחל פה בעולם דרך החבל הזה. ומפני גלותינו גלינו מפני חטאינו גלינו מארצנו, גם ברמה האישית, בעבודת השם של כל אחד ואחד. עד שבאים לפעמים אומות העולם, לפעמים אלפי שנים, ואומרים, עזבו אותם מזמן. אין אותם כבר. החליפו את העם הזה. מזמן כבר אמרו עליהם. יום יום. כי החליפו בין החבל והחלק. עכשיו, מה קורה בחבל? כשיש עבירה שעליה יש קראת, החבל נחרט. ומה שקשור זה הנשמה האלוקית, וזה המנגנון השני, המאוד לא נכנסים עכשיו. יש עבירה שאין עליה קראת, נפסק חוט אחד מ-613 החוטים. בדרך כלל, אין אפילו מכשירים מצלמים שיזהו חוט אחד שנפסק. צריך איזה MRI כזה מיוחד כדי לזהות חוט שנפסק. צריך בעל שם טוב כדי לזהות איזה חוט נפסק בך. ומה קורה ואיך החוט הזה משפיע, זה צריך מומחה. הוא בא רק פעם בשנתיים, מומחה, לא יודע איפה זה. כל דבר שזה מומחה לחוטים. אבל זה החבל, וזה החלוקה בין עבירות שיש בהן קראת ומיתת בית דין, ועבירות שאין בהן קראת ומיתת בית דין. כל הדיון המופלא הזה קשור לאחר המעשה. אתה מבין שזה בסך הכל מה שקראנו GPS, כניסה לשנייה אחת, למעל הממדים שלנו. זה מאוד חשוב שתדע, כי זה אתה. אבל זה בכלל לא קשור לחומרה וקלות של העבירה. ודאי. אחד הדברים המעניינים ביותר הוא שאחרי שחבל מתנתק, את יודעת מה עושים? קושרים.
בדרך כלל המקום של הקשר הוא הרבה יותר חזק. מבינים למה בעלי תשובה גדולים מצדיקים ומורים? המרחק מתקצר. יש הרבה דברים שקורים בחבל. חבל זה רק ההתחלה, עכשיו תמשיכו. שזה יש זמן, על החבל צריך לעבוד. יעקב, למידת לשון הקודש.
לא מוגבל גם
החבל? החלק לא מוגבל. החבל כביכול מוגבל. עכשיו נכנסים לעולם של גלגולים ושל תיקונים. עכשיו לא נכנס אליהם. כלומר, יכול להיות שהחבל שניתן לי לקדנציה הזאת הוא X. מה שנקרא, ניפגש בקדנציה הבאה. יש לי המון מה לתקן.
חבל ברזל.
כן, כלומר, זה מין חבל כזה. זה הגדרה מדהימה. זה פה ולאה. שמעתם? זה ברזל. אז רק נקרא את זה. אלא, שלאחר מעשה אחרי, אם דיברנו על זוהר, ואני רואה שהשמש תופסת לכם את העיניים. טוב. חוכמה, אם זה היה תופס לי, אני לא הייתי אומר בורטים. אלא, שלאחר מעשה אחרי, מה?
אז אלף דיינים.
כן, כן. אלא שלאחר מעשה החטא, אם היא מעבירות שאין בהן קראת ומיטה בידי שמיים, העבירה, זה הגדרה שם, שאין נפשו האלוקית מתה לגמרי, הרי אני חוטא בנפשי הבהמית, לא בנפשי האלוקית, נפשי הבהמית שנקראת נפשו הטבעית, נפשו החיונית, נכון? אני חוטא בנפשי הבהמית, בספירות של הנפש הבהמית שלי. אם היא מעבירות שאין בהן קראת ומיטה בידי שמיים, כלומר שאין נפשו האלוקית מתה לגמרי ונחרטת משורשה באלוקים חיים. זה היסוד של הכל. לכל דבר, אומר לנו אדמור הזקן, יש שורש. מה זה נפש בימין? יש לה שורש. פני שור על הכיסא, פני אריה, פני נשר. אין דבר שאין לו שורש. את עומר התנופה לוקחים, את מאכל הבהמה ומניסים לאן? לפני השם, לפני הוויה, לכל דבר יש שורש, לכן גם לכל דבר יש תיקון ותקנה ועולמות שלמים. בסדר? אז היא הרי נפשו האלוקית במקרה כזה שאין בהן קראת ומיטה, נפשו האלוקית לא מתה לגמרי ונחרטת משורשה באלוקים חיים. רק שנפגם קצת דביקותה ואחיזתה בשורשה בחד זה. הרופא אומר לי, אדוני, יש פה 5 חוטים, זה שם ככה קצת. עושה כזה עם השיניים, טק. זאת אומרת, מה קרה? כלום, רק טיפה. בסדר? הוא אומר פה בהגעה בצד משפט. אני קורא שנייה את ההגעה בצד. אתם זוכרים מה זה ההגעות? ההגעות זה תמיד כניסה כזאת למקום שאנחנו לא נכנסים אליו בכלל, הגעות של האדמור הזקן עצמו. אבל הן נותנות לנו ראייה מאוד חשובה. ולפי ערך וחילוקי בחינת הפגם בנפש ובשורשה בעליונים, הרי אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, ואתה לא מבין בכלל בזה, אבל אני רוצה לתת לך בכל זאת טיפה. כלומר, הפגם שמתהווה על ידי עבירה X שונה לחלוטין מפגם שמתהווה על ידי עבירה Y. כך הם חילוקי בחינות המירוק והעונש בגיהנום או בעולם הזה. ופעמים הוא אומר לנו, כל המושגים האלה של גיהנום והכל שכולם מדברים עליהם, זה גם חלק מהעולם הזה. זה לא תחנה סופית. זה מושגים של מה נחתם, איזה כתם נוצר. ובמילים אחרות, רק במילה אחת, לאנישה של הקדוש ברוך הוא, יש משמעות הפוכה מאנישה אנושית. הפוכה לגמרי. כשהיינו ילדים אמרו לנו, כשהיינו ילדים, ועד היום, אומרים לנו שזרקו אותנו מהגן כי אכלנו מהעץ. החכמולוגים גם הוסיפו מהתפוח. אז זרקו אותנו מהגן כי אכלנו, ואני שנורא אוהב תפוחים, הבנתי שאין לי שם יותר מקום. לקח זמן להבין שצריך לדון כל אחד לגף זכות, וגם את מי שאמר את הטיפשות הזאת. הבל וכפירה. זרקו אותנו מהגן כי שאלו אותנו היקה. ולא רק לא ענינו, אלא אמרנו שכל העולם השם חוץ ממני. ואמרנו שאף פעם לא היינו פה. והאישה אשר נתת עמדי. כלומר, אמרנו שגם הוא לא פה. כי אכלנו זרקו אותנו, איזה שטות זאת. אחרי שאכלנו לא אמרו לנו כלום, רק שאלו אותנו, היקה, בואו רוצים לדבר. מאיפה זה בא בכלל? ומה היה העונש? העונש היה, זהו? אין לך תפקיד יותר? כמו שאומרים אנשים בעולם היה, או הפוך. כדי למלא את תפקידך, אנחנו נעשה את זה עכשיו, לא מפה, אלא מפה. מה אפשר לעשות? המדרגה העכשווית שממנה תוכל לתקן את התיקונים, לא נמצאת כאן בתוך גן העדן, אלא מבעד ללעת החרב המתהפכת. אתה תדע להוציא את התיקונים מהקוץ והדרדר. הקטן שנחתם הוא כזה שעכשיו הפעולה שצריכה להתרחש היא כזאת. למה? כן, כן, אבל זה אני לא נכנס לזה. כן, לא מבין בזה. אבל זה בעצם המושג, ודאי, זה בעצם המושג של חלוקה בין פגם לפגם. המעניש לא שלל את תפקידי ואת יהודי. הייעוד של להביא שכינה לעולם ולעשות בעולם הזה גן עדן הוא אותו ייעוד. רק נקבע לו עכשיו מסלול שונה.
40 שנה.
40 שנה. 2000. 20, באמת, אלה מדברים, לא שונתה התוכנית. לא משה מכניס אל יהושע שנייה אחת, זה לא שינוי תוכנית, זה שינוי מסלול. בהתאמה לצורך הנכון שיעביא את העולם למקום הנכון. כשקדוש ברוך הוא
מרייקה, זה בתקווה שהגיע הזמן
פעם
לדבר, משהו כבר אחד.
בדיוק.
הוא מתחזר קצת שלא, אבל הוא
מוצא
דרך לפתור.
אז ממשיכים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא אגב בעקבות הרייקה? האדם לא ענה, אז מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? מה עושה הקדוש ברוך הוא? זה דבר מדהים. כתוב תורה תחילתה גמילות חסדים. וסופה גמילות חסדים. מה תחילתה גמילות חסדים? מלביש אותו. כלומר, מה החסד האמיתי? אנשים חושבים שחסד זה לתת צדקה, זה נכון. אתם יודעים מה החסד האמיתי? זה המצב שלך. אני מבין את המצב שאתה נמצא, אני מכיל אותך גם שם.
אני לוקח את האלף בדיבור ונותן לו עין.
אור, קוטנות אור וקוטנות אור. מדהים. 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 אז הוא מלביש אותו את קוטנות האור שהוא צריך. תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. מה זה סופה גמילות חסדים? שנאמר? אצל משה רבנו ויקבור אותו בגיא. רגע, אבל קבורת משה זה עדיין מעיד שלא הגענו למדרגה הגדולה. זה חסד. חסד זה לא אני נותן רק אל תפריע לי פה כי אתה מלכלך. חסד זה אני מכיל אותך ואנחנו ממשיכים את המהלך מהמקום שעכשיו נמצאים בו. לא עצרנו את המהלך. ההפך. אתם מבינים מה קרה כשהוא הלביש אותנו, את כל העולם, את כל האנושות, את אדם וחווה, קוטנות אור ועין? זהו, זה עולם חדש. זה עולם אחר, זה עולם חשוך. והקדוש ברוך הוא מלביש. וזה תורה תחילתה גמילות חסדים. אז הוא אומר, ולפי ערך וחילוקי בחינת הפגם בנפש ובשורשה בעליונים, הכל הפוך. אנחנו, אתם יודעים עובד למה התכוונתי מקודם. אצלנו, זה מה זה עושה פה, אז מן הסתם זה משפיע כך. לא! לפי ערך וחילוקי בחינת גם בנפש ובשורשה בעליונים, כך הם חילוקי בחינות. תראו את הזהירות שלו בכל אות. אתה קולט חילוקי בחירי קושטים. של המירוק והעונש בגיהנום או בעולם הזה לכל אבון וחטא, עונש מיוחד. שיש לו מטרה אחת. נו, מה מילים הבאות? למרק ולהעביר הלכלוך והפגם. דוד המלך אומר במזמור הגדול, הרב קבסייני מאבוני, דיברנו על זה עד בימים האחרונים, הרב קבסייני מאבוני ומחטאתי טהרים. למה הוא מתכוון? אני אקבע את התוכנית כביסה? אני אקבע בכמה חמים, בכמה מים, איך, מה? אני צריך מהלך שלם. כי אני לא יודע מה התרחש. ומנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא, כאשר אני יודע מה התרחש. לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדובריך תזכה בשופטיך. מה היה החטא שלי? אמרנו את זה פעם, זה דבר מדהים. אתם שומעים מה זה לך לבדך חטאתי? או בתשמע, אתם יודעים מה זה לך לבדך חטאתי? זה לא לך לבדך חטאתי, מה פתאום? תשמעו, זה דבר מדהים. תמיד הבנתי לך לבדך חטאתי רק לך, לא נכון? ומה עם אוריה? מה זה לך לבדך חטאתי? החטא האמיתי שחטאתי הוא שפגמתי בלבדך, פגמתי בהם עוד מלבדו. ללך לבדך, לזה חטאתי. את הרע בעיניך עשיתי כי הכל הולך לפי העיניים שלי. זה דבר לא יאמן. לכן יש לי בקשה, חונני אלוהים כחסדך, הרב קבסייני. לכן העצמות שתדכה, תגלנה העצמות, דיקית. לאשת פוטיפר. וחטאתי לאלוהים, זה לא קשור אליי. לכן התיקון הוא התיקון הנכון. אני לא מבין בזה בכלל. זה הגעה כל כך קטנה וכל כך עמוקה לפי ערך וחילוקי בחינת הפגם בנפש ובשורשה בעליונים, כך הם חילוקי בחינות המירוק פה. לכל אבון וחטא עונש מיוחד, זה כל כך, זה סתם מילים, אתם מבינים למה קרה הרמב״ם למידת לשון הקודש? מה אתה משווה בין העונש שאני נותן עכשיו בצבא לחייל שלי לבין... זה סתם מילים דומות. אין קשר בכלל. מחפשים מילים. לכל אבון וחטא עונש מיוחד שעניינו הוא אחד למרק ולהעביר הלכלוך והפגם. איזה? שנעשו בנפש שלי ובשורשה של הנפש הזאת. עכשיו, איך אני בכלל יכול להבין את זה? הרי אני לא מכיר את השורש. זה, 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 זה עולם מופלא. וכן בחייבי מיטה וקראת, אין פוגמים כולם בשווה. גם בחייבי מיטה וקראת, עכשיו הרי סיכמתי את העניינים, אוקיי, אני מבין, קראת במיטה, חבל מתנתק, קושרים מוישה, זיכמר, אינסטלטור. זה מסדרים פה, זה יופי, אני מזמין אותך לכל שעה שצריך, אני מוכן לעבודות עם תמורת בקשיש. לא הבנתי כלום! לכן צריך לעבוד על זה שלא הבנתי את זה. ואז אני פונה ואומר, ריבונו של עולם, הרב אתה כבסייני מאדוני ומחטאתי תארים. זה כן הבנתי. אל דעות השם הוא שיש לי את היכולת להבין שאני אין ויכול להיות בו זמנית יש. אנחנו נסיים. הוא חוזר למשפטים שהוא אמר מקודם. אלא שלאחר מעשה החטאים עם העבירות שאין בהן קראת ומיטה בידי שמיים שאין נפשו האלוקית מתה לגמרי ונחרצת משורשה באלוקים חיים. רק שנפגם קצת ועיקותה ואחיזתה בשורשה בחטא זה, הרי גם נפשו החיונית הבהמית המלובשת בגופו. וכן גופו חוזרים ועולים מהסטרה אחרה וקליפה זו, ושם הם ירדו בשעה של העשייה של החטא, ומתקרבים לקדושת נפש האלוקית המלובשת בהם, הרי הנפש האלוקית לא חטא אף פעם. נכון? הנפש הבהמית שלי חטא. שהיא המאמינה בהשם אחד וגם בשעת החטא הייתה באומנה איתו התברך. הביטוי של מגילת אסתר. גם בשעת החטא הנפש האלוקית איתו. רק שהייתה אותה נפש אלוקי בשעת החטא, בבחינת גלות ממש. סק, קליפה, בסדר? בבחינת גלות ממש. תוך נפש הבהמית, זוכרים? גלות זה לא גלות סתם, זה גלות ממש. כל מילה פה מסוברת. תוך נפש הבהמית מסיטרה אחרא, המחטיאה את הגוף, נכון? הנפש הבהמית מחטיאה את הגוף ומורידתו עמה בעמקי שאול למטה, מטה, תחת ומעטה, סטרה אחרא וקליפת עבודה זרה, השם ישמרנו. זה הדברים שנאמרו מקודם. ואין לך גלות גדול מזה. מאיגרא רמא וכולי, לבירא עמיקתא, כלומר מהגג הגבוה ביותר בעולם, לבירא עמיקתא. וכדי להסביר לנו את זה, הוא מוריד אותנו כאן לדברים נוראיים, ובזה הוא מסיים. וכמו שנתבאר לאל, ושורש הוא מקור נפשות כל בית ישראל ומחוכמה אילאה. הוא חזר על זה בפרקים האחרונים שוב, הוא דיבר על זה כבר בפרק ב', והנפש האלוקית והנפש השנית בישראל היא הנפש האלוקית. והיא האין סוף, והיא באה מחוכמה והצילות וכו'. וכמו שמתבאר לאל, ושורש הוא מקור נפשות כל בית ישראל ומחוכמה אילאה. עכשיו אתה מבין מה עשית בגלות הזאת? בגלות הזאת לקחת את הנפש האלוקית מחוכמה אילאה. שלא, מהאין סוף המאיר. והכנסת אותה לבירה עמיקתה. עכשיו אתה לא קולט, אתה חושב שהמשל זה סתם, אז אני אתן לך פלוק עכשיו. והוא יתברך וחוכמתו אחד וכו'. מה זה הוא יתברך וחוכמתו אחד? אתה אומר, לא פגמתי חלילה בו. פגמתי בסברה. פגמתי בעבירה. לא הוא אחד וחוכמתו אחד, כי הוא היודע והוא המדע והוא הידוע במצוותיו. והוא כמשל, האוחז בראשו של מלך. מבינים למה הוא מביא את הראש במשל? כי הראש זה החוכמה. אילה. הוא כמשל האוחז בראשו של מלך, הוא מורידו למטה, ותומן פניו, זה בכוונה הפנימיות, פנימיות רצון העליון, בתוך בית הכיסא מלא צועה. רק לרגע, שאין לך אלבון גדול מזה, אפילו עושה כן לפי שעה. אומר, אבל רק רגע אחד זה היה. עכשיו אתה לוקח, הוא חוזר לכל פרק עבדה, למה אני יותר חמור מהקליפה עצמה? הקליפה היא הקליפה. מזלח הזה, כמו שהוא אומר, הנמר הוא נמר. הקב"ה הוא אמר לו להיות נמר. אבל אני לוקח בגופי, בעצמי, ראשו של מלך, חוכמה אילה, הנפש שלו כשבי, תומן אותה בסטרה אחרא, בסדר? אפילו עושה כן לפי שעה שהקליפות והסיטרה אחרא נקראות כי צועה כנודע. הוא מתכוון כאן לפסוק, לפסוק הידוע של שמי שאוכלים משולחנו, מי שאוכלים בשולחן ואמרו עליו דברי תורה, אוכלים משולחנו של מקום שנאמר לפני השם. אבל מי שישבו ואכלו ולא אמרו שם דברי תורה והכל כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. הביטוי הזה של כי צועה הוא כינוי קבלי לקליפות האלה, אבל לא סתם לקליפות אלא לשמרי הקליפות שעליהם דיברנו כל הפרק, שהן נראות אולי יותר קטנות, אלה השמרים שמציסים, הן נראות יותר קטנות, אבל הן בעצם הדבר הכי מפתח. ובעצם כשהאדם מעמיק וחושב מה המשמעות של מה שאני עושה, יכול להיות במקום לגמרי אחר. כאן אנחנו נמצאים בחמישה לשבע, ופה צריך להתחיל לפרק אפילו. אבל זה נעשה בעזרת השם בפעם הבאה, כי זה בעצם ההגבהה לסיום של קרוב אליך הדבר מאוד.